כל חי אונליין 93fm.co.il. אל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא שימת לב. לא פעם בני אדם מאמינים שהם חכמים מאוד. לא פעם הם מאמינים שהם לא מפסיקים לחשוב. כל הזמן מתחוללת במוח שלהם חשיבה מאוד מיוחדת, שהמעשים שלהם נובעים מכוח חשיבה כל כך מיוחד, מכושר הבחנה, מיכולת אנליטית. נדמה לבני האדם לא פעם שהמסקנות שלהם, ההחלטות שלהם, מבשילות אחרי שהם בחנו את המצב לעומקו. אחרי שהם ניתחו בהיגיון את כל הצדדים ואת כל הנימוקים, העלו סברות שונות, אומרים, חשבתי על זה כל היום, הראש שלי עסוק כל הזמן בלחשוב על כך, אני צריך לישון על זה, תן לי יומיים ואחזיר לך תשובה. ובני האדם בטוחים שהם באמת מתכוונים לשבת ולשקול את העניין ברצינות. או שבני האדם אומרים, אני מקווה שתחשוב על זה. אבל זה שהאדם מצהיר הצהרות לא אומר שהוא עושה מעשים או חושב מחשבות ראויות לחשוב אותם. לא פעם בני אדם חווים את הכישלון הגדול בניהול החיים שלהם, הם לא מגיעים לסיפוק, שמחה. למה? כי במקום לנצל את האינטליגנציה שהשכל יכול להציע, הם מאלצים את השכל לפעול בצורה שטחית. במקום לנתח כל מצב מכל ההיבטים שלו, הם מסתכלים על העולם מזווית ראייה סובייקטיבית של קנאה, שנאה, תחרות, עוינות, מה שלא מאפשר לאדם לראות את כל מרחבי המציאות, להבין את המציאות ולהשתלב בתוכה בצורה הטובה ביותר. לדוגמם, אדם נדרש להיות נחמד למעסיק שלו, והוא בצורה אינסטינקטיבית, אימפולסיבית, אומר, סליחה, מי הוא שאני אהיה נחמד אליו? שאני ארצה אותו? מה פתאום שאני אתחנף? אני אדם אמיתי, אומר מה שבלב. ואז הוא לא מבין, מפטרים אותו מעבודה אחת, מעבודה שנייה, איך כל זה קרה? הרי אני אדם אמיתי כל כך, למה מפטרים אותי? במקום להבין שאל תראה את העולם מזווית הראייה מצומצמת שבה אתה רואה את המציאות, אלא תרחיב את האופקים, בוא ותראה יש אדם אחר מולך, הוא רואה אחרת את הדברים, בוא ותראה איך אתה יכול להשתלב איתו, לא להילחם בו, אבל האדם הקדיש לעצמו שעה, שעתיים, 10 שעות של חשיבה, ומה היה ב10 שעות האלה? הוא חשב שוב ושוב איך הוא יתנקם, איך הוא יילחם, איך הוא יוכיח שהוא הצודק, איך הוא יוכיח לכולם שמה שיש לו בלב, את זה הוא יאמר. ואז מפטרים אותו מהעבודה. והוא לא מבין, הוא כל כך קנאי לאמת. איך כל זה קרה? זה כוח האשליה שיש לאדם. המוח שלנו לא פעם לא מנוצל לטובה, לא פעם מתרחשת במוח סדרה של פעילויות ומשמש תחנת מעבר לשורה אינסופית של יחידות מחשבה שהאדם חושב בערך בכל דקה. האדם חושב כ10 יחידות מחשבה. הוא פותח את הדואר האלקטרוני, מסתכל מי שלח, הוא פותח את הטלפון, מי יתקשר, הוא נזכר במה הוא אכל, מה הוא יאמר, מה הוא עשה, מה היה, איך היה, מה הוא הרגיש, כל מיני מחשבות. וכך האדם חושב כאלה בין 15 ל-20 ו-30 אלף מחשבות ביום, לפעמים אפילו יותר. בערך בין 5 ל-7-8 מיליון יחידות מחשבות בשנה. מה עם כל המחשבות האלה? המולה בלתי פוסקת בראש של האדם. המוח שלו הוא ערוץ של זר מחשבות לא רלוונטיות, שבאים משום מקום והולכים אל העין. כמו ציפור שחוצה את השמיים ולא משאירה עקבות, כך הן המחשבות האלה. ספקולציות, מה היה, איך היה, אסוציאציות, כל מיני זיכרונות, הבזקי רעיונות, שעות של מחשבות לא רלוונטיות. ואז אנחנו לא תמיד מבינים איך זה שלא הצלחתי לתפקד, לעשות, לפעול. איך זה שהוא, היא, הם מספיקים כל כך הרבה בחיים שלהם ואני כלום. למה זה? בוא נתחיל. משימת לב למחשבות שלנו. אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, בלעם משתוקק למות כמיתת האבות הקדושים, תמות נפשי, מות ישרים. הוא רוצה שאחריתו תהיה כמוהם. הוא יודע, הוא מכיר את מעלת האבות, הם ישרים, הם שלמים. אשר עשה האלוקים את האדם ישר, והאבות היו כאלה. אבל הוא בלעם חי כמו בהמה, הוא פורץ את כל הגדרים האנושיים, ובעיניו זה לא סתירה. למה? מכיוון שהוא יודע מה נכון, מה לא נכון, איך צריך לחיות, אבל הוא לא מקשר בין הידיעה לבין ההרגשה, חסרה לו שימת הלב. וכמו שכתוב בתורה, במכה השביעית, בספר שמות, ואשר לא שם ליבו אל דבר השם, ויעזוב את עבדה ואת מקנהו בשדה. למרות שזו המכה השביעית, וכבר כולם ידעו שדברי משה אמת, ומה שיאמר יבוא. בכל זאת, היו מי שהשאירו את הממון במקום הסכנה, ואפילו העבדים עצמם נשארו בשדה, למרות שהם יודעים מצוין שמהמכה הזו לא יוצאים חיים. כל זה למה? אשר לא שם ליבו אל דבר השם, לא שכלו אלא ליבו. וזה עמלק, הוא שורש הרעה בחוסר שימת הלב, כי הוא עמלק לא כמו כולם. כולם שמועמים, כולם מפחדים, חוששים, כולם מזדעזים, ועמלק הוא לא ירא אלוקים. הוא קופץ לאמבטיה רותחת למרות שהיא גורמת לקביעות קשות כל כך. הוא לא שם ליבו, זוהי האדישות. כך אמרו רבותינו בגמרא מסכת שבת בדף למד א', יודעים הם הרשעים שדרכם למיטה, אלא שהם לא מצליחים להיות עירנים לעובדה הזו, זה לא נוגע להם. מידע, זה לא מה שחסר, שימת לב. והזוהר הקדוש אומר שהי ברנש, דאזיל באי אלמה, האדם בעולם הזה, כסבר, הוא מרגיש שהעולם הזה הוא שלו. הוא יישאר בו לדורי דורות, זוהי ההרגשה. למרות שכל אדם יודע שסופו יגיע, בכל זאת, הוא יודע על כל האנשים שסופם יגיע, אבל הנגיעה שלו בדבר לא מאפשרת לו להיות עירני לכך. ולא רק שהם לא שמים לב לעונש הרשעים שלעתיד לבוא יגיע, אלא יותר מכך גם סבורים שמגיע להם שכר הצדיקים, מעשיהם כמעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. על המעשה שהוא מעשה זמרי, הם מבקשים שכר כמו פנחס, הם מצליחים לרמות את עצמם, לא רק את הזולת, כמו בלעם שהתפלל תמות נפשי מות ישרים, למרות שהחיים שלו לא היו חיים של אדם ישר. אבל אם היינו שואלים את בלעם, בלעם, האם אתה אדם ישר? מה הוא היה עונה לנו? ודאי. היינו בודקים אותו במכונת אמת? הוא היה יוצא 100% צודק, הוא באמת מאמין שהוא אדם ישר, כי הוא מרמה את עצמו כל כך טוב, עד כדי כך שהוא עצמו לא ער שהוא מרמה את עצמו. כמו שמצינו לגבי קין, הוא לא יודע איפה האח שלו. הקדוש ברוך הוא שואל אותו, איפה אחיך? לא ידעתי, האם אני השומר שלו? למה אתה דווקא שואל אותי? והמדרש אומר, אמר קין, סליחה? אני לא הרגתי אותו. אני אדם ישר. יש בי יצר הרע, ואני לא אמור להיות השומר של היצר הרע. הפוך, אתה הנחת לי להרוג אותו. אומר קין, אני לא אשם בכך, אני לא השומר שלו. הקדוש ברוך הוא אומר קין, אתה שומר שלו. אם היית מקבל את הקורבן שלי, אז לא הייתי מקנה ולא הייתי הורג את הבל. אני לא אשם, אני לא השומר שלו, מישהו אחר השומר שלו. הרשע מסיר את האחריות לחטא מעל עצמו, מטיל את זה במקרה הקיצוני על האומן שעשה אותו, איוולת אדם תסלף דרכו, ועל השם יזעף ליבו. אבל אז כשהוא רואה מישהו אחר שעושה מעשה של קין, הוא חכם גדול לנתח איזו חוצפה, איך הוא עשה מה שהוא עשה. מי לא חכם אחר מעשה? אבל חוכמה לאחר מעשה, ידות לחוסר חוכמה בשעת מעשה. חוכמה לאחר מעשה היא לא תמיד הדבר היעיל ביותר. נכון, היא הכנה לקראת הפעם הבאה שלא נטעה שוב. אבל אם והיה ואדם טועה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באותם טעויות, חוכמה לאחר מעשה היא כבר רק מרגיעה את המצפון, אבל לא משפרת את איכות החיים. אז מה היא החוכמה היצירתית? אחת הפעילויות האוטומטיות של האדם זה הדיבור. הדיבור דורש תשומת לב, ובכל זאת לא תמיד בני אדם אומרים את האמרות שלהם מתוך שיקול דעת, לא תמיד הם בודקים את ההיגיון והתבונה שבדברים, לא תמיד הם מקשיבים לעצמם, לא פעם מגיבים באימפולסיביות, לא תמיד מצליחים להעביר את המסר בצורה שהיא גם נאמרת וגם מתקבלת על ליבו של הצד השני. ופעילות יותר אוטומטית מכך זה המחשבה של האדם. לאדם יש בעיות, הבעיות נוצרו כדי לפתח את מערכת החשיבה של האדם. הבעיות נוצרו כדי לפתח את האישיות של האדם. וזוהי פעילות, המחשבה שדורשת תשומת לב מרבית. ובכל זאת בני האדם לא מקדישים מספיק תשומת לב לחשיבה. הם מקדישים תשומת לב נהדרת לכל כך הרבה דברים. לנקות את גלגלי הרכב, לסדר את המכנסיים, או לומר ביקורות חוזרות ונשנות לילדים. אולי כל הדברים האלה חשובים, אבל בכל זאת להקדיש תשומת לב למערכת החשיבה שלנו. לא פעם בני אדם מגיעים לייעוץ, ואז הם נשאלים, מה עשית עד עכשיו בשביל לשפר את איכות החיים? הכל, הכל עשיתי, מה לא עשיתי עד שהתייאשתי? ואז כאשר אנחנו מבררים את הדברים, רואים שהם בסך הכל ניסו משהו אחד, שחוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, ולא מצליחים לשפר את הדברים. לדוגמה, אדם שסובל מכעסים, הוא מספר, איך אני משתלט על האנשים האחרים? בהתחלה אני קצת נחמד, אבל אז אני כועס, וזה לא עובד, אני כועס יותר, וזה לא עובד, אני אכעס יותר, וזה לא עובד, אני אתנקם, וזה לא עובד, אני אראה לו מי זה. מה לא ניסיתי? הכל ניסיתי וזה לא עבד. זוהי דוגמה שבה האדם מרגיש שהוא ניסה כל כך הרבה דברים, הוא בסך הכל ניסה ניסיון אחד קטן, צר אופקים, שמגיע עם מקום של תכונות, אופי, הרגלי חיים, חשיבה אוטומטית, שלא מאפשרת לאדם להיות יצירתי. וכשבני האדם משתמשים בחשיבה לא יצירתית, אין שום סיכוי שמשהו חדש יהיה בחיים שלהם. ואז הוא כופה על עצמו לחזור על אותן טעויות, פעם אחר פעם. זו הסיבה שהפתרונות של בני האדם דלים כל כך, לא יעילים. לא פעם בני האדם חוזרים על הגישה שלא מביאה להם את התוצאות הרצויות, ובכל זאת הם לא רואים פתרון אחר. למה? בגלל שכושר ההמצאה, היצירתיות, מסתכם בפתרון אחד שגרתי, לא יעיל ומתסכל. כל עוד נמשיך לחשוב בצורה אוטומטית, אנחנו מסתמכים על ידע קודם, שזה לא מאפשר פתרון לבעיות חדשות, אלא בסך הכל כך משכפלים את העבר אל ההווה. פתרון בעיות דורש מערכת חשיבה יצירתית וחדשה שתאפשר לנו לחזות דברים שעדיין לא קיימים. וזוהי היצירתיות, וזה הדמיון של האדם. כי בשביל זה ניתנו לנו היצירתיות והדמיון, כדי שנוכל לפרוץ את מערכות החשיבה המוגבלים שלנו. אבל כל עוד אנחנו בבעיה ונשחזר את אותו פתרון, נקבל את אותן תוצאות חיים. לדוגמה, האדם יש לו סכסוך עם פלוני או אלמוני, הוא שוב ושוב מנסה להיות המרצה יותר מדי, או הכועס יותר מדי, לא משנה איזה פתרון, אבל זה פתרון אחד שחוזר על עצמו שוב ושוב, זה לא יעבוד. יבוא אדם אחר ויאמר, לא, אני יצירתי יותר, בהתחלה הייתי נחמד ולאחר מכן כעסתי. זה לא נקרא יצירתיות, זה אומר שהיו לך שני אופנים, או זה, שחור או לבן, זה לא הצליח, אז אין עוד פתרונות. זו עדיין חוסר גמישות, זו עדיין מערכת חשיבה אוטומטית, וזה לעולם לא יאפשר לנו להגיע למקום חדש, למקום יצירתי. כל עוד ננסה לפתור בעיות חדשות, עם השכל הישן שלנו, השכל ימשיך לישון, ואנחנו נמשיך לסבול. רק אם נחפש מערכת חשיבה חדשה, תשומת לב למערכת החשיבה האוטומטית והישנה, אז נוכל להתחיל לשדרג, לשפר, לייעל את איכות החיים שלנו. החשיבה האוטומטית היא לא פעם נוחה לאדם, כי לא טובת מהאדם מאמץ, אלא שכל שיכול לתפקד בצורה דלה ושטחית. למה הדברים האלה קורים? אחת הסיבות לכך היא כי יש פער גדול בין הזמן שדרוש לנו כדי להתרגז או להיפגע או כל הרגשה אחרת לבין הזמן שדרוש להבין. בשביל להבין תהליך מחשבתי לא פעם לוקח כמה רגעים, כמה דקות, לפעמים יותר. אבל להרגיש משהו לוקח שנייה אחת, ולא פעם האדם מרגיש קנאה, מרגיש שנאה, מרגיש כעס. וזה מה שמייצר מילה שנשמעת יפה כל כך, אינטואיציה. והאינטואיציה לא באה מולידה מסקנות כל כך אומללות, וזה למרות שאדם כל כך גאה באינטואיציה שלו. זה לא אומר שהאדם לא צריך להתייחס לאינטואיציה, ישנה תחושה שאומרת האדם הזה לא אמין, יש משהו לא בריא בקשר בינו לבין החבר שלו. בסדר, אפשר לבחון, אפשר לשקול, אפשר לראות, אבל לא לנחש. אפשר באמת להרגיש משהו, כי ההרגשה היא פועל יוצא של מסקנות חוויות החיים שלנו. אז נכון, ישנה הרגשה, אבל זה לא אומר שזה חייב להיות כמו שאנחנו מרגישים. צריך את השילוב בין השכל לבין הרגש. הרגש ובת אחת אומר, זה טוב, זה רע, זה שחור, זה לבן. אבל לאחר מכן, לבחון, לבדוק, לראות מעבר לנגיעה שלנו בדבר, מעבר לאינטרסים, לצרכים, לדעות שלנו, לראות את מלוא הקיום, את המערכת כולה, אותו, אותה, אותם, את החברה, את האנשים, מהם רוצים, מהציפיות שלהם, לא רק את ה... כעס שלי, התסכול שלי, הציפייה שלי, הרצון שלי. זו גם אחת הסיבות שבני אדם עצלים כל כך, והם מאמינים שהוא, היא, הם יעזרו, יסייעו. אם הוא ייתן לי ברכה, הכל יסתדר. אם הוא יאמר לי מה לעשות, הכל יהיה בסדר. ודאי, ברכה היא דבר חשוב, אבל היא לא תחליף לחיים של האדם. המלצה היא דבר נהדר, אבל זה לא תחליף לחיים של האדם. כי בסוף, מי חי עם עצמו? האדם. האדם יכול לקבל עצות, הדרכות, הכוונות, כל זה יכול להיות דבר יפה, נהדר, מוסיף, יעיל, אבל בסוף צריך האדם להחליט לחיים שלו, מה הוא מעוניין ומה הוא רוצה. פתגם יפה אומר, אנחנו מוצאים ניסים כשמפסיקים לחפש כישופים. אנחנו מתחילים למצוא את החיים הטובים, את החיים היעילים, את החיים שאנחנו מתקדמים מבחינה חברתית, מבחינה שכלית, מבחינה רגשית, מבחינת הבריאות, מבחינת כל התחומים של האדם. הוא צומח. מתי זה קורה? מתי שהוא מפסיק לסמוך על אשליות. אף אחד לא ירמה אותי, כולם יבינו מה שאני רוצה לומר, הם ודאי יקבלו את ההצעה שלי, מי לא יקבל אותי לעבודה? אם אני אגיע ואני אספר שאני הבן של, ודאי שיעריך אותי, ודאי שיואבו אותי. אם יש לי רקע מסוים, איך לא יקבלו אותי לעבודה הזו? אם אני מרגיש משהו, ודאי שאני צודק. וכך כל מיני אמרות שבני אדם נשענים עליהם, אולי אמרות שהיו יעילות בעבר, אבל הן לא פעם אוטומטיות מדי, חלשות מדי, לא רלוונטיות מדי לעתיד הפורה, איכותי וטוב של האדם, שיפסיק עם כל מיני אשליות ויתחיל לחיות. לא פעם יש בני אדם שמחפשים מי שיספר להם מה יהיה בעתיד. מעבר לכך שאסור לעשות דבר כזה, כי התורה אומר תמים תהיה עם השם אלוקיך, לא לחקור את העתידות, אבל יש כאן גם פגם נפשי. מה רע לאדם לייצר את העתיד שלו? הוא מחפש איזושהי אשליה, שמישהו יאמר לו, מחר יהיה בסדר, מחרתיים תתחתן, לאחר מכן אתה תמצא את העבודה שלך. הרי מי שיאמר אמרות כאלה, באופן טבעי יהיו לו המון אנשים שנוהרים אליו. למה? מכיוון שהוא מספק צורך כל כך חזק, אשליה של ביטחון. חלילה, אנחנו לא מדברים על גדולי ישראל המקובלים בהווה ושהיו, שהיו ידועים ומוכרים, אך כן מתעסקים בתופעה, בצורך של האדם באשליית הביטחון. נכון, לפעמים יש דברים אמיתיים, אבל מדברים על הרוב. בן אדם יכול לומר, אני סובל שאנשים מקנים בי, ואני סובל מעין הרע. האם הוא צודק? יכול להיות. יכול להיות שבאמת הוא סובל מעין הרע. השאלה היא, לא מהי הגדרת הבעיה, אלא מהי המשמעות של הבעיה. כלומר, האדם אומר לעצמו, למה אני לא מצליח בחיים? עין הרע. אנשים מקנים בי. יכול להיות שזה באמת נכון? האם מישהו יכול להוכיח שזה לא נכון? יכול להיות שזה כך. אלא האדם הזה עושה משהו נוסף. הוא אומר, אני סובל מעין הרע, ולכן אני לא מצליח, ולכן אין בכלל מה לנסות. ולכן בשם העין הרע שהוא סובל, הוא מרשה לעצמו להעליב אנשים אחרים, לפגוע בבני המשפחה, להתפרץ, לכעוס, להתעצבן. אני לא אשם שאני לא מצליח, כי אני עושה את הכל. אם אני לא מצליח, זה רק בגלל עין הרע. לא ניכנס כעת האם זה כן עין הרע או לא עין הרע. כן ניכנס לא להגדרה אלא למשמעות. ההגדרה שהוא מגדיר זו עין הרע. משמעות, הכוונה היא מה התחזית בעקבות ההגדרה. אחרי שהאדם מגדיר את הבעיה כעין הרע, אז מהי התחזית שתהיה? מה עתיד להיות בעיניך? בעיניי, מה שעתיד להיות, זה שאין לי סיכוי להצליח בשום תחום לעולם, ולכן כבר מהיום לא כדאי להשקיע, לא כדאי להתאמץ. וכך האדם יצר לעצמו תחזית, ובשם התחזית הזו, בשם ההגדרה והתחזית, עין הרע, ואין סיכוי שמשהו ישתפר, הוא כבר עכשיו ממורמר, מתוסכל, לא מנסה להשתפר, להתייעל. לא מנסה לצמוח, לא מנסה לעבוד על עצמו, לא מנסה לשפר את איכות החיים. ואז הוא מתחיל לומר, כמה אנשים לא אוהבים אותו, כמה אנשים עוזבים אותו, כמה הוא לא מצליח. אז העין הרע? ודאי, טפל בעין הרע. יש הרבה סגולות של חזל בנושא העין הרע, שהאדם יהיה טיפה יותר צנוע, יסתכל בעין טובה לאנשים האחרים, שישמור על עיניו. יש הרבה סגולות נהדרות לעין הרע, זה לא מספיק רק לקבל ברכה, זה דורש עשייה מסוימת. לאחר מכן, אחרי שטיפלנו בשורש הרוחני, בוא נטפל בתוצאה, בוא נשפר יכולות חברתיות, בוא נשפר את התכונות שלנו, נראה אם אפשר להיות סבלנים יותר או אסרטיבים יותר, נחמדים יותר או טיפה יותר קשוחים, כל מקרה לגופו, ולראות איך אפשר יותר לשפר את היכולות החברתיות, יכולות בעבודה, יכולות בעשייה, כל מיני יכולות. ואז נוכל לצמוח באמת, ולא רק לזרוק הכל על עין הרע, מישהו קילל אותי, או כל מיני אמרות כאלה שהן ודאי יכולות להיות נכונות, אבל לא להישאר תקוע בהם, אלא לפתור אותם. לא לאפשר לגורמים שבעינינו הם לא טבעיים לשלוט על החיים שלנו, אלא לראות איפה אפשר לשפר, לעבוד. בואו לא נאפשר לשכל העצלן לעבוד בתוכנו, אלא לשכל הנמרץ, יצירתי, להיות בחשיבה שלנו, שהוא יפעל, שהוא יעבוד. זוהי לא המלצה, זוהי חובה, בשביל שנחיה חיים איכותיים יותר. אמרו רבותינו בגמרא מסכת סוטה, אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות. ומהי רוח שטות? אומר הגאון רב חיים שמואלביץ, שהאדם לא מרגיש שעדי החטא הוא יורד מהמדרגה שלו. אם הוא היה יודע את הירידה שצפויה אחרי החטא, הוא היה נזהר, כמו שאמר יוסף לאשת פוטיפר, הקדוש הוא רגיל להיות בוחר מאהובי בית אבא, מאברהם, מיצחק, מיעקב, לעולה. כך אומר הקדוש ברוך הוא, כך נא את בנך, כך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם שיקח את יצחק. אם אני אשמע לך אשת פוטיפר, שמה לא אבחר לעולה ואני אפסל מלהיות קורבן. שימת הלב, הערנות כאן היא מונעת מהאדם להיגרר אחרי יצרים, אחרי מערכת חשיבה אוטומטית שטחית ולא יעילה. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, הרוח השטחית. רוח שטות זוהי רוח שמאפשרת לאדם, מה שנקרא היום, לזרום ולא לחשוב על תוצאות העשייה של האדם. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, אז אפשר להבין שאין אדם מתפתח אלא אם כן נכנסת בו אותו רוח של יכולת להתפתח, לצמוח, לחשוב על העתיד בצורה יעילה יותר, טובה יותר, לא לחזור על אותן טעויות, לא לשחזר היסטוריה, אלא לייצר היסטוריה חדשה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.